שאול ודוד זה מערת עין גדי. כן, מי יזכיר לנו מה הייתה הנקודה האחרונה שעסקנו בה בקשר לכך? מה? אבל עוד לא ניקחנו לגמרי את מהלך האירועים במערה. טוב, אז נשלים קודם כל את הקטע הזה. הסברנו שדוד רואה את האירוע כניסיון. דיברנו על מה שלא לא כתוב בפירוש בקטע, וזה על השאלה של רודף, דין רודף. אנשיו שדוד לא מעלים אפילו את הטיעון הזה, הם באים בשם טיעון דתי, אבל אמרנו שלפי הערכת דוד, דין רודף לא שייך כאן, למרות ששאול בוודאי מתכוון להרוג אותו. מפני מה? יכול להצילו באחד מאיבריו, או יכול להצילו אפילו לא באחד מאיבריו, בכנף בגדו. וזה מה שדוד מתכנן לעשות. ואכן גם, כפי שמוכח מהסיפור, הדבר צלח בידו של דוד. ומה שנוגע לטיעון הדתי, הנה היום, מה שאנשיו אומרים לו, הנה היום אשר אמר השם אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, כבר דיברנו על כך שהאירועים נתונים לפרשנות שונה, ודוד רואה בזימון המיוחד הזה ניסיון שהוא צריך לעמוד בו, האם הוא ישלח ידו במשיח השם, האם הוא ינסה לקדם את מלכותו במעשים בלתי חוקיים, במעשים של שפיכת דמים, של שליחת יד במלך הנוכחי, משיח השם. התפיסה הדתית שעולה מתוך ההתנהגות של דוד ומתוך הדברים שבפיו, זה שכל זמן שהקדוש ברוך הוא חפץ, תימשך מלכותו של שאול. וכל זמן ששאול מלך בפועל, אף על פי שהמלוכה הובטחה לדוד, חל איסור חמור לשלוח יד למשיח השם. ניתן להוסיף עוד איזה דבר. הזימון הזה שאנשיו באים בשמו, תראה, הקדוש ברוך הוא זימן בידך את שאול. ניתן, אמרנו שאצל דוד הוא מתפרש כניסיון, אבל יכול להיות שהוא מתפרש לא רק כניסיון, אלא כהזדמנות באמת להפסיק את הרדיפה של שאול באמצעות התוכנית הנועזת מאוד של ההתגלות שדוד מתגלה. מה, אתם שומעים מה שאני אומר, לא רק ניסיון על דרך המבחן שדוד עובר, אלא גם דבר שיכול באמת להביא תועלת, אבל לא זאת התועלת שאנשיו של דוד חושבים עליה, להרוג את שאול, אלא תועלת שבה יהפך ליבו של שאול לטובה, לאחר ששאול יווכח באופן בלתי אמצעי, באופן ממש ברור, שדוד איננו מבקש את רעתו, ודוד נמנע מלהרוג אותו, ואפילו מנע אנשים אחרים מלהרוג את שאול. גם דבר זה יכול להיות פירוש לגיטימי להזדמנות הנפלאה שנקראתה פה. עכשיו, נראה מה קרה במערה. תגובתו של דוד לדברי אנשיו, מהי? האנשים דיברו בפסוק ד'. מה הייתה תגובתו של דוד?
שהוא קם וקרא.
אז הוא קם, לפי סדר הדברים הוא קם, הלך אל שאול, קרא את כנף מעילו וחזר אל אנשיו. ואז הוא אומר להם, חלילה לי מהשם אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח השם לשלוח ידי בו. וכמובן שהקושי בולט. למה הוא לא אומר את הדברים האלה? מיד. אז אני חושב שכבר הסברנו את זה, כן? עמדנו על הנקודה הזאת?
לא.
לפי דברי הרד"ק, ואני חושב שזה מאוד מתאים, כשאנשיו אמרו לו את מה שאמרו, דוד מרגיש הכרח לעשות מעשה. והוא קם. כשהוא קם, אנשיו של דוד חושבים שהוא קם להרוג את שאול. יופי. אבל מה הוא חוזר? עם כנף המעיל בידו. הם שואלים אותנו, מה עשית? הבאתי את כנף המעיל. כמובן שזה לא סיפק את אנשיו. הם אמרו לו, אתה עושה צחוק מאיתנו, אנחנו בסכנה. אנחנו אומרים לך שאתה הולך להרוג את שאול, בבית, כנף המעיל ביד, מה זה? ואז דוד משסה את אנשיו בדברים, ומה, חלק מהדברים שהוא אומר לאנשיו זה פסוק ו', חלילה לי מהשם אם אעשה את הדבר הזה למשיח השם, לשלוח ידי בו כי משיח השם. כלומר, אז אם אנחנו נשאל למה הוא לא אמר את הדברים האלה מיד בהתחלה, אתם אומרים, בין פסוק ד' לפסוק ו', דוד קם ועושה מעשה. למה הוא לא מיד אומר לאנשיו שאסור לשלוח יד במשיח השם, כן? ש? טוב, זה ככה רלב"ג מפרש, ואני חושב שפירושו הוא לא מתקבל על הדעת.
יכול להיות שהוא רוצה להראות לאנשיו שבכל זאת הוא...
באמת דוד התכוון לקום להרוג את שאול. ואל תתמעל כך, הוא אומר, כי הרי מצד האמת שאול רוצה, רודף אחריו. אחר כך, כשהוא מגיע לשאול, הוא מחליף, יכול להיות שיש לזה רמזים גם אצל חז"ל לתפיסה הזאת, הוא מחליף את תוכניתו, ובמקום להרוג את שאול, הוא כורת את כנף בגדו.
בפסוק ה' גם רואים ש...
רגע, ואז הוא חוזר לאנשיו, ואז הם אומרים לו, מה, הרי הלכת להרוג אותו, מה קרה? התחרטתי. למה התחרטת? כי מי שלח ידיו במשיח השם. אסור. אז מה יש להקשות על התפיסה הזאת?
אוקיי, אנחנו
רואים
שגם
מה
שהוא עשה, גם זה
שהוא קרא כנף מעילות. בדיוק, הפער בין התוכנית המקורית לבין מה שכתוב בפסוק ה' ויהי אחרי כן, ויח לב דוד אותו על אשר קראת את כנף אשר לשאול, אפילו על קריטת הכנף ליבו מכה אותו, זה פער עצום שקשה לעמוד בו. אדם הולך להרוג מישהו ובסוף הוא מכה אותו ליבו על זה שהוא קרא לו את כנף המעיל. זה פער מדי גדול.
מה זה
שהוא
רק קרא? מה? זה שהוא רק קרא.
לא, זה עדיין לא הפשט. על כן, כי זה סותר את הפסוק הבא מיד אחר כך, על כן, אנחנו נוטים לומר ככה, דוד רוצה לשחרר לחץ. האנשים לוחצים אותו לקום ולעשות מעשה, הוא לא רוצה להרוג את שאול, אין לו בכלל בתוכנית דבר, זאת אומרת, אני אקום ואחרוט את כנף המעיל. כריתת הכנף יש לה שתי מטרות. מטרה אחת זה, כמו שאמרתי, לשחרר לחץ מצד האנשים שמצפים למעשה. הוא אומר, אני אקום, אחרוט את כנף, עד שאני אחזור, שאול ייעלם. הוא רוצה להציל את החיים של שאול, כי זאת לזכור, הסכנה לשאול היא לא מדוד, הסכנה לשאול היא מהאנשיו של דוד. יש סיכוי או סיכון שאנשיו של דוד יגידו, אתה לא הולך להרוג אותו, אתה רוצה להיות צדיק? אנחנו נעשה את העבודה המלוכלכת, לא אתה. מה? וזה מפורש שהם חשבו, כן? ולא נתנם לקום אל שאול. כלומר, היה כאן איזה סיסה באנשים שחשבו לקום ולהרוג את שאול. האדם המתאים ביותר לעשות את זה לדעתם זה דוד. אבל אם דוד לא ירצה לעשות זאת, אז הם יכולים לעשות את זה גם לבד. ואל נשכח שאנשים האלה היו בסכנה, לא רק דוד היה בסכנה, גם אנשיו היו בסכנה. ואם הם היו פועלים ככה, קשה היה לבוא נגדם בטענות. ולכן דוד חש את הסכנה לשאול, ודוד חש שהוא לא יכול, הוא מוכרח פה להרוויח זמן. וקודם כל הוא קם, הקורא והאנשים. חושבים שהוא קם להרוג את שאול. מי מצטרף אליהם? רלב"ג. בינתיים הרווחנו זמן. עכשיו, הזמן הזה, כל שנייה היא כאן, היא גורלית. אבל מה נעשה? שאול היה זמן רב במערה, ודוד הספיק לכרות את הכנף ולחזור, ועדיין שאול יושב במערה. ואנשיו אומרים לו, נו, מה הבאת לנו? הבאתי את הכנף. מה אתה עושה מאיתנו צחוק? צריך להרוג אותו. עכשיו אין אפשרות, עכשיו חייבים להתווכח איתם במילים. עד עכשיו דוד הרוויח זמן, נתן להם איזו מחשבה שהוא באמת הולך להרוג את שאול, והם המתינו, ואף אחד לא קם כי חשבו שדוד הולך לעשות את העבודה. אבל הוא חוזר ומשתה בהם. ואז הוא חייב להגיד מהו, את האני מאמין שלו. למה לא הרגת אותו? מה אתה עושה? ואז הוא אומר, חלילה לי לעשות את מה שאתם רוצים שאני אעשה. חלילה לי מהשם אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח השם לשלוח ידי בו. כי משיח השם הוא. איך אתם הייתם, אם אתם הייתם אנשיו של דוד, איך הייתם מקבלים את הדברים האלה? בלי שיעור תנ"ך מקדים שמסביר את האידיאולוגיה והכל? בתור עומת, מה אתה? תפסיק לדבר איתנו על משיח השם, עכשיו המשיח הזה רוצה להרוג אותנו. אז אתה נטיף לנו מוסר על משיח השם? אתה לא מוכן לעשות את זה? פלוני פלוני יעשה את זה, אלמוני יעשה את זה, אין שום בעיה. ואז בא הפסוק הבא, פסוק ז', וישסע דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול. עד מתי? עד ששאול קם מהמערה, וילך בדרך, וחייו ניצלו הודות לדוד. לשסע בדברים, זה ניב שרווח גם בעברית בת ימינו, כשאנשים רוצים לדבר ולומר דברים יפים, וכמו בהרבה מאוד מקרים, שוב לא הבינו את הניב הזה כפי שהוא במקור, ומשמשים בו בצורה לא נכונה. מה פירוש וישסע בדברים? וישסע דוד את אנשיו בדברים. אולי נתחיל, מה פירוש כשאומרים, אל תשסע אותי בדבריי? מה מתכוונים? אל תפריע לי לדבר. אני מדבר, תן לי לדבר בשקט ואל תשסע אותי בדבריי. אבל ברור שפה מה הכוונה? הדברים הם דברים של מי? דבריו של דוד. הוא לא משסע אותם בדברים שלהם. הם לא מדברים, הוא המדבר. ודוד הוא המשסע אותם באמצעות הדברים שלו. מה הפירוש הדבר שדוד משסע את אנשיו בדברים שלו? מה זה לשסע בכלל? איפה אנחנו מוצאים את הפועל הזה?
הוא עוצר אותם שם.
לא, איפה? תשאו איפה בתנ"ך
למוצאים?
שמשון וישסע הוא כשסע גדי את האריה. ואיפה אנחנו מוצאים עוד לשסע? בויקרא, בעוף. עוף, הכהן משסע אותו, חותך לו את הצבא. זה שיסוע. שיסוע זה פועל שמופיע רק בשני המקומות האלה.
שני המקומות נכונים.
מה?
גם לשסע את
ה... לא, רק רגע, אז אני רוצה להסביר כאן מה הפירוש לשסע. מה פתאום מופיע פה לשסע? איפה? מי? הרי זה לא, הוא לא חתך את הצוואר של אף אחד, הוא לא שחט אף אחד, הוא גם לא שמשון הגיבור שמשסע את האריה כשסע גדי. לשסע זה פועל מאוד חריף שקשור לשחיטה, לחיתוך ולניתוק מוחלט בין הדברים, כן? פסיק ריישן. בדיוק, אבל הכוונה כאן, אנשים מאוד כעסו והיה צריך לומר דברים מאוד תקיפים כדי לחתוך אותם ולמנוע אותם מלעשות מעשה. הביטוי הוא נדיר מאוד, כלומר הוא חד פעמי בתנ"ך שמשסעים. דוד היה צריך בקיצור, היום היינו אומרים, הוא קרא להם את הצורה, כן, ככה אומרים, כן? מה זה, זה, זה ביטוי חריף, כן? כשרוצים להגיד למישהו שהוא בסלנג, כן? הוא ממש פעל בתקיפות גדולה, אז משתמשים בביטוי הזה. הוא שיסע אותם בדברים, הכוונה, הוא קרא אותם בדברים שלו. כלומר, הוא אמר דברים כל כך תקיפים, שבזה הוא קרא אותם לגזרים, ולא נתן להם באמצעות הדיבור שלו, הוא לא נתן להם לקום אל שאול. האם זה ברור? עכשיו אתם מבינים שמרצה אומר, או מישהו משתתף בסימפוזיון ואומר לפרטנר שלו, אל תשסע אותי בדבריי. מה, מי שיסע אותך? מה אתה רוצה? בסך הכל הערתי הערת ביניים, לא שיסעתי אותך, אתה עדיין חי. כן, לשסע במשמעות המקורית שלו פה, זה, כמו שאמרתי, לקרוע את הצורה לבן אדם. זה הביטוי. זה לא שייך כשמישהו מפסיק אותך בדברים. זה לא, המושג לחתוך פה, הוא לא, זה גם, זה לא סתם לחתוך. לשסע זה לא לחתוך, זה לקרוע, זה לשחוט. זה השיסוע. וזה לא שייך כשמישהו מפסיק אותך בדברים להגיד אל תשסע אותי בדבריי. בכלל כאן לא משסעים את הדברים של הדובר, אלא משסעים את האנשים שרוצים לקום, לעשות מעשה. הדברים זה האמצעי שבו דוד, הדברים שלו, זה האמצעי, זה דברי תוכחה, זה דברי אזהרה, שדוד משתמש בהם כדי לשסע את אנשיו ולא לאפשר להם לקום אל שאול ולהרוג אותו. זה המשמעות המקורית של הניב, לשסע בדברים. והשימוש בעברית המודרנית, כאמור, מעיד, במקרה הטוב, על אי הבנה של הטקסט. כן.
אז איך
דוד
קרא,
איך דוד,
מה הוא עשה? מה?
אני לא יודע מה הוא אמר להם. יכול להיות שהוא אמר להם, מי שיקום, אני אעמיד אותו למשפט שדה ואני אירה בו. כן? למשל. זה נקרא לשסע בדברים. למה אני אומר את זה? כי אני זוכר במלחמת יום כיפור דבר כזה, שמפקד בכיר, סמח"ט, הודיע למישהו שאם הוא ימשיך להגיד, זה הוא פשוט יעמיד אותו ויירה בו. כך משתיקים בשעת קרב נודניקים. אתם יודעים שבשעת חירום אמיתית, יש לכל מפקד בצבא זכות לראות בחייל. אתם יודעים את זה? ואני במו אוזניי ובמו עיניי ראיתי איך מפקד מאיים על מישהו שהוא יירה בו בשעת מלחמה. זה נקרא לשסע בדברים. שלא נדע. עכשיו, מה זה, כל הסיטואציה הזאת, רבותיי, מלמדת על מנהיגותו הכריזמטית של דוד. דוד כאן מתגלה לפנינו כמנהיג שמחזיק עכשיו קצר קצר, היום לא יודע למה אנחנו מרבים בסלנג. כן? הוא, אין לו, באמת תחשבו על הסיטואציה, אנשים מרגישים סכנה קיומית. הם רוצים לקום ולהרוג את שאול, הם תובעים מהמנהיג שלהם שיעשה את העבודה, המנהיג משתה בהם וחוזר עם כנף מעיל, אז הם אומרים, טוב, אז אוקיי, אנחנו נעשה את העבודה. והוא צריך למנוע מהם את הדבר הזה. איך עושים דבר כזה? אני לא הייתי יודע לעשות את זה, כי אני לא דוד. גם דוד, אני לא יודע איך בדיוק הוא עשה את זה, כי הכתוב רק רומז, וישסה את אנשיו בדברים, הוא לא אומר לנו מה בדיוק היו הדברים האלה. אבל ברור שבשעה קשה כזאת, וברגע קריטי כזה, צריכים לאמר דברים קשים מאוד, וצריך להיות שמי שיאמר אותם, יהיה אדם תקיף ומנהיג בעל שיעור קומה, יוצא מגדר הרגיל, כדי להשיג משמעת בקרב אנשיו. והאנשים האלה, כפי שכתוב מציין אותם, איזה אנשים אלה?
ריקים ופוחזים.
לא ריקים ופוחזים. מראי נפש. ריקים ופוחזים זה ביפתח. מראי נפש. כלומר, זה לא אנשים מפונקים שאפשר לדבר, אלה אנשים עם ניסיון חיים קשה, אנשים שנפלטו מהחברה, כל איש אשר יש לו נושה, כל איש מצוק, אנשים מראי נפש, ואלה לא אנשים שקל לקנות אותם במילים יפות. לא מילים יפות, אלא אולי איומים, אולי דברים מאוד מאוד בוטים וחריפים, דוד הצליח להשיג את מה שהוא רוצה.
אולי הדברים הכוונה למה שאומר לנו פסוק ו', כי לא כתוב שעשה דוד את אנשיו בדברים, אלא בדברים.
הפרשים אומרים,
נכון. בדברים, הכוונה פסוק ו', נראו כל כך בהלם מהדברים שהוא אמר להם שהוא משיח השם, ומרוב הלם וכבר לא היה להם מה לעשות.
וואי, לא חשבנו על זה. וואי, באמת משיח השם.
לא, אבל זה בדברים.
אני מסכים, הפרשים אומרים גם בדברים, הם אומרים בדברים הקודמים ובדברים שהוסיף עליהם. כי הדברים הקודמים, אני לא רואה בהם את העוצמה שתשסע את האנשים, תחלק אותם, תקרא, תחתוך אותם ולא תאפשר להם לטוח.
כמו שמנהיג אופוזיציה יעמוד ויגיד על מנהיג הקואליציה, שהוא...
שלושת השבועות.
את תעמולת הבחירות שלי עשיתי כבר בבוקר. כן, שימו. אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, אין הלכה כזאת, מבחינת ההלכה לא משנה מי רודף להרוג אותך, אם זה משיח השם או שזה אדם פשוט, אתה צודק. אבל מכיוון שאנשים לא באו בשם הטיעון ההלכתי, הם באו בשם טיעון דתי, כלומר, הם לא באו ואמרו, הוא רודף, ועל כן צריך להרוג אותו מדין רודף. הם באו ואמרו, הנה היום אשר אמר השם, אני נותן את אויבך בידיך. כן? פסוק, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך ועשית לו. הם באים בשם איזה נבואה, או בשם, דיברנו מה הם התכוונו. ודוד עונה להם במטבע דתי, והמטבע הדתי הוא, זה לא סתם אויב. זה לא סתם אויב שמותר לי לטפל בו כמו שמטפלים בכל האויבים. זה מלך ישראל שכל... כל זמן שהקדוש ברוך הוא חפץ, הוא יושב על כיסאו ואני לא. הרי ברור שכשאנשיו אומרים, הנה היום אשר אמר השם, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, הם מתכוונים להכיר בדוד כמלך. הרי אתה עתיד להיות מלך, והשם הבטיח לך לסלק את אויביך, ומי גדול האויבים שלך? שאול! הנה ההזדמנות לסלק את האויב העיקרי, ואז תסלל הדרך אל כיסא המלוכה. זה מה שעומד מאחורי דברי האנשים. תשובתו של דוד, מה אם כך? בהקשר הזה, מה תשובתו של דוד? שאול הוא לא האויב שלי, שאול הוא משיח השם. ואני לא אקצר את הדרך למלוכה באמצעות רצח פוליטי. לא מקצרים את הדרך לחילופי שלטון באמצעות רצח פוליטי. כלומר, זה שהקדימו את הבחירות זה... לא, אף אחד לא אשם.
מה זה אומר על הטענה שלהם?
מה?
זה לא אומר על הטענה שלהם, זה גם לא תשובה לעניין מה שהוא אומר.
זה בהחלט, אתה טועה. זה טענה, זה בדיוק... לא, הם לא באים בשם דין רודף. הם באים בשם הטיעון, יש צורך פה לסלק את האויב המרכזי שלך, ואז הדרך לכיסא המלוכה פתוחה. והשם הבטיח...
אבל בהחלט ההלכה הם
צריכים. אבל הם לא באים בשם ההלכה.
בכלל לא, רגע, בכלל לא באים בשם מלוכה.
הם באים בשם טיעון דתי. ועל זה בדיוק דוד עונה להם. עכשיו שאול הוא משיח השם, ואסור לפגוע בו, והשם רוצה שהוא יהיה המלך, ואני לא אקצר את הדרך. זה מה שהוא עונה. אתם לא מבינים את הכוונה האלוקית. לא זאת הכוונה האלוקית, להפך. אם הכוונה האלוקית היא שאני אהיה מלך, אז השם יעשה אותי מלך. אין, הקדוש הוא לא מתכוון שאני אקצר את הדרך למלוכה ואני אסלק את המלך הנוכחי. המלך הנוכחי, למרות שהוא חוטא, ולמרות שהוא חוטא אפילו בזה שהוא רודף אחריי, הוא המלך שהקדוש ברוך הוא נתן לו לשבת על כיסא המלוכה. ואין רשות לסלק אותו כל זמן שהשם נותן לו לשבת על הכיסא. כל זמן זה הוא משיח השם, ואסור לפגוע בו. עכשיו, על הטענה ההלכתית של רודף, ענינו. כלומר, שהם לא העלו את הטענה הזאת, ואם הם היו מעלים את הטענה הזאת, אז דוד היה עונה, יש לי דרך להפסיק את רדיפתו, שהיא הרבה יותר, הרבה פחות חמורה מבחינת הדרסטיות שלה, ולא צריך להרוג אותו בשביל זה. זהו. נו, דבר.
אולי אפשר פה להוסיף, שאם אנחנו כבר אומרים שהמילה בדברים, כמובן הדברים האלה, דברים אחרים, אולי אפשר להגיד, זאת אומרת, שהדיון ביניהם, הם לא העלו רק את הטענה הזאת, הם העלו עוד טענות. התנ"ך נותן לנו פה את הטענה שהיא בעצם הטענה, הטענה המרכזית שממנה אפשר ללמוד דברים בדורות, ולא...
יכול להיות, שהיה ברור שבדברים משהו שהיה איזה זו שיח נוסף.
זאת אומרת, הם העלו עוד טענות.
יכול להיות.
וגם חשבתי שאולי גם משהו מסוצא אותם בדברים, הוא גם אומר, תשמעו, יש לי איזה תוכנית. יכול להיות, שאחד הדברים שהוא אומר, יש לי תוכנית, ואז מה אם תשמעתי, אז...
אבל על כל פנים אני מתייחס לביטוי וישסה, שמשמעותו שדוד היה צריך להיות תקיף מאוד כדי ל... לדומם את כוונת, להשתיק את כוונתם של האנשים ולא לתת להם לקום, כן.
למה תפרט על השמונה
קצת במילה עצמך? או, זאת שאלה שאין לי עליה כל כך תשובה. הרי הכנף המעיל משמשת לו כאסמכתה בהמשך לזה שהוא יכול היה להרוג את שאול ולא הרג אותו.
זה הייתה
תוכנית
שלו מראש, כנראה.
כן, ולמה הוא התחרט על כך?
אולי חושב שיכול
לתגד את זה גם בלי. יכול להיות. כלומר, נתחיל מהדבר הזה של לכרות כנף מעיל במקרא, זה ביזיון. זה דבר ראשון שעלינו לדעת. כי בכלל צריך לדעת שבתפיסה המקראית, בתפיסה הסמלית של המקרא, ולא רק של המקרא, אלא בכל התרבויות האנושיות, הבגד משמש תחליף לאדם. בלשון חכמים, איך הבגד נקרא? כבודו של האדם. כבוד, המילה כבוד עצמה, הוא רק כבודי, היא גם ביטוי לאדם עצמו. בארמית הבדים נקראים מכבדות, וכבודו של אדם זה בגדיו. וכבוד במקרא זה תחליף למילה, לנפש, לאדם עצמו, למהות האדם. עכשיו, תבינו כמה דברים בקשר לבגדים שקשורים בעניין הזה. קטון את הפסיד, יוסף, לא ניכנס לפרשת יוסף ותפקיד הבגד, אבל בואו נדבר על קריאה, קריאת הבגד. קריאת הבגד שההלכה מחייבת אותה בשעת אבלות היא תחליף למה בעצם? תחליף הלכתי לגיטימי למה? לשריטה, לפגיעה בגוף עצמו כפי שזה נהוג אצל אבלים באומות העולם שהתורה אוסרת את זה. היא אוסרת לפגוע בגוף אבל היא יוצרת איזה טרנספורמציה של פגיעה בבגד. אבל פגיעה בבגד בעצם משמשת מעשה סמלי של פגיעה באדם עצמו. אשר על כן הפגיעה בבגדו של אדם היא הרבה פעמים משמשת תחליף לפגיעה באדם עצמו, והרי דוד לא רוצה לפגוע בשאול. והרי דוד אומר שאסור לשלוח יד במשיח השם. אז הוא לא שלח יד במשיח השם, אבל הוא שלח יד במשהו שמהווה לו תחליף, ועל כן ליבו מכה אותו. אבל מבחינת, ברמה נוספת של סמליות, מי בפעם האחרונה כנראה קראת את בגדו?
שמואל.
ומה היה המשמעות הסמלית של המעשה הזה?
קראה של הכותר.
יפה. אז בעצם דוד כאן, גם על זה מכה אותו ליבו, על זה שבעצם הוא כביכול עושה מעשה סמלי. אגב, איפה דיברנו על הבגד בהקשר הזה של העברת התפקיד המלכותי? אצל יונתן. וגם שאול אומרים שכששאול הלביש את מדיו לדוד, אז הוא ראה שזה מתאים לו, הוא אומר, או, זה יהיה מלך. כלומר, העברת בגד, או קריאת בגד, משמעותה בהקשר שלנו, העברת המלוכה, קריאת המלוכה משאול ולקיחתה ביד דוד. והרי דוד, זה בדיוק מה שהוא לא רוצה. הרי דוד אומר, אני לא אשלח ידי ממשיח השם. המלוכה תינתן לי על ידי השם, אני לא אקדם את העניין הזה. נמצא שקריאת כנף המעיל, מבחינה נקודתית פה, זה משרת את המטרה של דוד כמו שאמרת. מבחינה נקודתית, אבל מבחינה סמלית, יש פה מעשה שלב דוד מכה אותו, כי זה לא מה שהוא רוצה. אם הוא היה יכול, נגיד, לקחת משאול את ה... אני יודע, איזה חפץ, כדי להוכיח שהוא היה בשטח, הוא היה מעדיף. בפעם השנייה הוא לקח באמת את ה... מה? צפחת המים. צפחת המים. זה עדיף. קריאת הבגד היא מעשה חמור. ולכן מכה אותו ליבו. אבל להגיד מה הוא חשב, אז איך הוא היה יכול באמת לבוא עם הסמכתה ולהגיד, הייתי על ידך, זה באמת לא ברור העניין הזה. זה מראה שדוד נמצא באיזה לבטים. היה לו תוכנית, הוא הגשים את התוכנית, אבל הוא מצטער שהוא צריך להגשים את התוכנית שלו בצורה דרסטית, אפילו עד כדי כך, כלומר, אפילו לכרות את כנף המעיל, זה נראה לדוד פעולה מדי דרסטית. כן.
אני חושב שפשוט לא חשב על כל נקודה ונקודה בתוכנית שלו, הוא היה צריך לפעול מאוד מהר.
יכול להיות.
אז הוא חשב על הדרך, אבל הוא לא חשב בסופו של דבר, איזו תוצאה שיכול להיות כפיתת
ה... לא, איזה תוצאה אתה מתכוון?
מה שקרה יותר מוקו,
שיש שקרה... בדיוק, הוא חשב על התוכנית להתגלות לשאול ולהראות לו את כנף הבגד, אחר כך כשהוא חוזר, אמר, אוי, אבל זה המשמעות הסמלית של מה שעשיתי היא מדי חריפה. כן. חז"ל אומרים שכל מי שמבזה את הבגדים, זה מתנקם בו, וגם המעשה הזה, חז"ל הייתה להם עבודה קלה. כל מקום שכתוב שדוד מתחרט על משהו, חז"ל מענישים אותו על זה. לא מספיק שהוא מתחרט ומביע חרטה, חז"ל עוד מעמיסים עליו. איפה בפעם הקודמת ראינו את הדבר הזה? אה? דוד מתחרט על דבר שאנחנו לא היינו מתחרטים. לא היינו... איפה מצאנו? חז"ל עוד דוחים אבן אחר הנופל, מעמיסים על דוד גם עונש. בנור, כן. שמה הוא אומר לאביתר בן אחימלך? אנוכי סבותי בנפש בית אביך, בגלל שאני לא נזהרתי שם כשדואג האדומי היה, בגלל זה נהרג אביך וכל אחיך, וכל נוב. אז זה באמת יפה מאוד לקבל אחריות, אבל תדעו לכם שלא תמיד צריך לקבל אחריות. לא, וזה סתם מה שאני אומר. תראו, ישראל קיבלה אחריות על מה שהיה בלבנון, מיד הקימו ועדת חקירה והשימו, וזהו, לא נותנים לנו מנוחה. צריך להכחיש ולהגיד, בכלל זה לא אנחנו, לא יודעים, לא רוצים, לא שמענו, לא ראינו. אחרת, אבל תראו, זה סתם היה בדרך חלצה. מה חז"ל אומרים על הדבר הזה שדוד אומר, אנוכי סבותי, שבגלל מה שדוד, בגלל שנשאר לזרעו של אחימלך צאצא אחד הוא אביתר, בזכות זה ניצל יואש כשעתליה השמידה את כל זרעו של דוד, את כל זרע המלוכה, דורות רבים אחר כך. ואלמלא היה ניצל אביתר, אז לא היה נשאר שריד ופליט מזרעו של דוד. כך חז"ל אומרים. ואותו דבר פה. ויח לב דוד אותו, אנחנו לא מבינים למה היכה אותו ליבו, זה נראה לנו צדקות ברמה גבוהה ביותר, והאם חז"ל אומרים, בגלל שביזית את הבגדים של שאול, אז יבוא יום ויחסו בבגדים ולא יחם לו. טוב. חז"ל נוהגים כמנהגו של הקדוש ברוך הוא, מדקדקים עם צדיקים כחוט השערה, ובמקום שצדיק מעיד על עצמו שהוא חטא במשהו עדין, ככה בלתי דק, עד בלתי נבדק, אז חז"ל אומרים, אם כך, איפה העונש? ותמיד מוצאים בהמשך את העונש. אבל מה שאמרתי קודם זה היה בדרך כלל הצעת המקום. כן, אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו הנאום. שאול לא חש בכל הוויכוח, לא שמע את זה, שאנחנו כבר מקדישים שיעור וחצי, הקדשנו לדקות הספורות ששאול הסך את רגליו במערה.
זה לא עושה כמובן, לא רצית על זה ששם כזה בעלם יפים ולא שמע כלום?
זה צריך להגיד, אם כן שכל הדברים נעשו בלחש. המערה היא מערה מאוד... לא, אמרתי כבר. לא מסתבר שכל... לא 400 אלא 600, 600 איש היו במערה. אף על פי שיש מערות במדבר יהודה שיכולות להכיל 600 איש ויותר. אחת המערות הגדולות ביותר בארץ ומהגדולות בעולם נמצאת לא באזור עין גדי, אלא באזור תקוע, והיא מערת חריטון. במערת חריטון אתה יכול להכניס חטיבה שלמה ולא לדעת שהיא קיימת. זו מערה של מרקה, מי יודע? זה
היה
עוד
יותר, לא?
לא רחוק מאוד. כמה?
4 קילומטר.
שמעתם? בוודאי. 4 קילומטר. ארבעה קילומטר, אתה יכול להכניס לא חטיבה, את כל צהר אתה יכול להכניס. אבל לא מדובר במערה כזאת, מסתבר שאנשיו של דוד התחלקו והצטטרו במקומות שונים. אין היגיון שכולם הסתתרו במערה אחת. דוד וקבוצה מאנשיו הסתתרה במערה. מערות יכולות להיות גדולות ויכולות להכיל עשרות אנשים, ומרחק, יכול להיות מרחק של גם עשרות מטרים בתוך המערה, ושאול נמצא במערה ולא יודע מה קורה בעומק שבו מסתתר דוד עם כמה עשרות מאנשיו.
אז זה ששאול לבד במזרח שמלך נכנס לבד?
להסך את רגליו. מחכים, בחוץ יש לו שומרי ראש, אבל כשראש ממשלה נמצא בשירותים, אתה חושב שאנשי השב"כ נכנסים יחד איתו? אפשר להמשיך, רבותיי. לא, זה לעשות את צרכיו, לשון נקייה לעשיית הצרכים. אני רואה שכאן הדברים לא מובנים. לא, לא, אתה שואל, אז מה פתאום קוראים לזה להסך את רגליו? טוב, שאלה טובה שאלת. להסך את רגליו זה בא מלשון מסך. להסך את רגליו הכוונה להסתיר, ליצור מסך על רגליו. כלומר, כשהוא מגלה את עצמו ועושה את צרכיו, אז הוא מסך את רגליו והוא עושה את המסך. כאן חז"ל אומרים דבר מאוד מעניין על שאול.
הם לא יכולים לצפות אותם לראות
מה... אני לא מבין מה אתם מדברים. להסך את רגליו זה לעשות מסך על רגליו, כלומר שלא יתגלה. עכשיו חז"ל אומרים כאן דבר יפה מאוד על שאול. כן, כן. עכשיו שימו לב. שאול נמצא במערה, שהוא לא יודע שיש עוד בן אדם במערה, הם גם נמצאים בעומק, הם לא רואים אותו. האדם נמצא במערה ועושה את צרכיו, אבל הוא שומר על צניעות אפילו כשאיש איננו רואה אותו, ומסך את רגליו, כלומר, עושה מסך על רגליו כדי ששום דבר לא יתגלה. חז"ל מתפעלים מאוד ממידת הצניעות הזאת של שאול. הם קושרים את זה כמובן למיכל, שבהעלאת הארון בירושלים, מה היא אומרת לדוד? מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה בעיני אמהות עבדיו כהיגלות נגלות אחד הריקים? עכשיו אנחנו מפרשים היגלות נגלות, המילה להיגלות חוזרת שלוש פעמים בדברי מיכל, אנחנו מבינים, נתגלה הכוונה, נתברר הדבר. חז"ל לא תפסו את זה ככה, אלא הם אומרים שכשדוד רקד יחד לפני אהרון, היה מפשיל את שולי הדרתו המלכותית, והיה, חלקים מגופו היו מתגלים תוך כדי ריקוד. והיא אומרת, ככה רגילים אנשים נקלים לגלות את גופם. מלך לא מגלה את גופו. ככה התכוונה מיכל. חז"ל פרשו את הדבר. ומה הרקע לביקורת של מיכל? שאול המסך את רגליו. כלומר, אצלי בבית, אומרת מיכל, אבא שלי היה מלך ששמר על צניעות יתרה, ולא היה מגלה את גופו אפילו במערה. ואתה, לעיני אמהות העבדים, לעיני כל הציבור, אתה רוקד וגופך מתגלל בציבור.
ביטלון עליו במישור הזה.
מה?
ביטלון עליו במישור הזה, הוא לא הבין את הדברים.
למה? איך אתה יודע שהוא לא הבין את הדברים ככה?
לא, הוא נמשל בסיכים, זה לא
נראה. אני לא מבין מה, ביטלון עליו, שזה היה לפני השם. ולפני השם, זה כבוד הוא לבזות את עצמו לפני השם, זה מה שדוד עונה. אבל תדעו לכם שחז"ל ראו בהתנהגות הזאת של שאול, שמסך את רגליו במערה ושלא מגלה שהוא צנוע מאוד, ראו בזה דבר גדול מאוד, תכונה מאוד מיוחדת של שאול, צניעות שהייתה בשאול. ויתרה מזאת, חז"ל דורשים שמה שדוד אומר בנאום שלו בהמשך, ואמר להרוגך בפסוק י' ואמר להרוגך ותחוס עליך, מי חס עליך? אומרים חז"ל, צניעות שהייתה בך, חסה עליך. כלומר, כשהתקרבתי אליך וראיתי את גודל הצניעות שאתה מסך את רגליך ולא מגלה טפח מהגוף, אמרתי, זה מלך. זה גרם לחוס עליך. צניעות שבך חסה עליך. כלומר, ראיתי התנהגות של מלך ולא העזתי לפגוע בך. מה?
זה דווקא, זה מסדר עם הרלב"ג.
זה רלב"ג. אני אמרתי כבר שחז"ל כנראה למדו את הקטע הזה כרלב"ג. כמו שהתנגדנו לרלב"ג, אנחנו מתנגדים גם למדרש של חז"ל, כפשט. אבל המדרש הוא יפה מאוד. כלומר, במדרש, אפילו כשהוא לא פשט, יש בו חן מיוחד. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד את הנאום של דוד ואת הנאום של שאול, רבותיי, ואנא, בואו נתקדם. פסוק ח', ויקום דוד אחריכן, ויצא מן המערה ויקרא אחרי שאול לאמור, אדוני המלך! ויבט שאול אחריו, ויקוד דוד אפיים ארצה, וישתחו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם לאמור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה ראו עיניך, את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להרוגך, ותחוס עליך, ואומר לו אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני הוא. ואבי ראה גם ראה את כנף מלכה בידי, כי בחורתי את כנף מלכה ולא הרגתיך, דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך. ואתה צודק נפשי לקחתה. משפוט אדוני ביני וביניך, ונקמני אדוני ממך, וידי לא תהיה בך. כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד, והיה אדוני לדיין, ושפט ביני וביניך, וירא, וירב את ריבי, וישפטני מידיך. מלאכת מחשבת, ספרותית ופסיכולוגית, מונחת לפנינו בנאום הזה של דוד. אבל לפני שנדון על מלאכת המחשבת הזאת, נראה שאנחנו מבינים את המילים. יש כאן כמה ביטויים קשים. פסוק י' ואמר להרוגך ותחוס עליך. מי אמר ומי חס? מה? אז יש, רלב"ד יפרש את זה כמובן, וחז"ל, שגם הם אומרים, ואמר להרוגך, אני אמרתי. אני אמרתי להרוג אותך ואתה חוס עליך. כלומר, חז"ל אומרים לא, ואמר להרוגך, חז"ל בדרישה הזאת אומרים שהתורה אמרה, ואמר הקדוש ברוך הוא להרוגך. מאיזה דין?
רודף.
רודף. הקם להורגך שכם להורגו. איפה זה, איפה בתורה נאמר שהקם להורגך שכם להורגו? גנב, הבא במחתרת. ואמר להרוגך, כלומר מצד הדין הייתי יכול להרוג אותך על פי דין תורה, ואתה חוס עליך, המשך הדרושה של חז"ל, צניעות שהייתה בך גרמה לי לחוס עליך. ואומר, לא אשלח ידי באדוני כי משיח השם הוא. אבל אם לא נלך, לא, והרלב"ג אומר ואמר, ואמרתי אני להרוגך, ואתה חוס עיני עליך, אבל אם נלך לפי, לא לפי הרלב"ג ולא לפי דרשת חז"ל, אז מי אמר להרוגך?
מי שאמר,
האומר, נושא סתמי. ומה מדוד מתכוון באמת, מי הוא הנושא הזה? אנשיו. אמר האומר, בן אנשי, אמר האומר להרוגך, ותחוס עיני או ותחוס נפשי, זה נקרא חסר, עליך, והאומר, לא אשלח ידי באדוני כי משיח השם הוא. אמרתי לאותו אומר שאסור לעשות את זה, וזה באמת בדיוק מה שקרה. הרי דוד כאן אומר בדיוק מה היה. אמרו לי להרוג אותך, ואני עניתי לאומר בדיוק במילים האלה, לא אשלח ידי באדוני כי משיח השם הוא. דוד כאן מקצר אומנם את הדברים, אבל זה בדיוק מה שהיה במערה. איפה יש עוד מילים קשות שצריך לפרש אותן? מה זה ואתה צודה את נפשי לקחתה? צודה? עורב, עורב, כן? ואשר לא צדה והאלוהים מינה לידו. עוד?
כאשר
יאמר משל הקדמונים, מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה בה. טוב, זה ביטוי שצריך להסביר אותו. מה חז"ל דורשים במסכת מכות דף י'? כולכם יודעים. מי זה משל הקדמוני? מי זה הקדמוני? קדמונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. משל הקדמוני זה התורה. איפה בתורה כתוב מרשעים יצא רשע? לא כתוב באמת, אבל הרעיון, איפה הרעיון הזה מובא בתורה? כי יפול הנופל ממנו. זה ככה חז"ל פרשו, מרשעים יצא רשע, כלומר, כי יפול הנופל ממנו, מה הכוונה?
ראוי היה
ליפול. ואף על פי כן, אתה תשים מעקה לגגיך. למה? כדי שלא תהיה אתה הסיבה לנפילתו מהגג. למה? כי מרשעים יוצא רשע. אז זה באמת, הרעיון הוא מדהים, כן? משל הקדמוני זה התורה, שזה קדמונו של עולם. איפה כתוב בתורה מרשעים יוצא רשע? בפרשת מעקה לגגיך. זה דבר יפה מאוד, הקישורים של חז"ל, אבל זה כמובן רחוק מאוד מאוד מלהיות פשט. משל הקדמוני, משל קדום. כאן יש בעיה בסמיכות, היה צריך להיות משל, המשל הקדמוני או משל של הקדמונים, כך תרגום יונתן אגב מתרגם, משל של הקדמונים, וכנראה שתרגום יונתן וגם ככה כנראה צריך לפי הפשט,
אלא גם דבר עם הדבר ספציפי.
משל הקדמוני, הבנתם מה קרה פה? וזה קוראים עולה ויורד באותיות. האות מם משמשת פה לשני צדדים. משל הקדמונים מרשם יצא רשע. תופעה כזאת של אות אחת משותפת למילה קודמת ולמילה שבאה אחריה נמצאת לעשרות ולמאות במקרא. זו תופעה רווחת מאוד במקרא. החדשים אומרים שכמובן זה יכול להיות שיבוש בטקסט, אבל תדעו לכם שכבר חז"ל למדו על התופעה הזו והכירו בה. לא כשיבוש, אלא יכול להיות כדרכי קיצור, אני לא יודע מה, אבל יש מאות דוגמאות בתנ״ך שיכולות להתפרש בנקל על ידי זה שאות אחת משמשת לפנים ולאחור. ואז פתרנו את הבעיה, מה זה משל הקדמונים?
איזה משל יש?
המשל שהקדמונים משלו.
איזה משל יש?
או, אז מה זה מרשעים יוצא רשע? רבותיי, אם לא תיפטר בעיית ה... כלומר, עכשיו היא תיפטר. כל דבר צריך להיות עכשיו. חברון עכשיו, שלום עכשיו. כן. מרשעים יוצא רשע. מה הפירוש? איך חז"ל הבינו את הפשט? לא איך הם דרשו את זה ואמרו שזה פרשת מעקה לגגיך. מה הם חשבו שהפשט של זה? לא, לא. מה זה מרשעים יצא רשע?
מי שרשע...
מי שיהרוג את שאול, יהיה איזשהו רשע שיתנדב לעשות את העבודה.
מגיע לו, אבל...
וידי, מה המשך הפסוק? וידי לא תהיה בך. כלומר, אתה שואל איך אתה תיהרג? איך השם ינקום בך?
מגיע לך להיהרג.
שיהיה איזה רשע שממנו יצא מעשה רשע והוא ינקום בך, וידי לא תהיה בך. הקדוש ברוך הוא יעשה את שליחותו על ידי רשעים, על ידי אנשים רשעים. אני לא רשע, ולכן אני לא אפגע בך. אבל יהיו רשעים שיפגעו בך בשליחות השם. כך חז"ל הבינו את המשל. והם באמת אמרו, הרעיון הזה מובא בפסוק אשר יפול הנופל ממנו, במעקה, בפרשת מעקה. אבל מהתרגום יונתן ומהפרשנים הפשטנים כמו רד"ק, לא משמע כך, אלא משמע פירוש הרבה יותר חריף. מרשעים יצא רשע, פירושו של דבר, הרשע שיוצא מהרשע ישוב ויתנקם בו. רשע פה הוא ביטוי גם למעשה הרע וגם לתוצאה שלו. מה שנקרא, יש לזה שם ביוונית, שכחתי את זה. כמו, לא תלין פעולת שכיר. מה זה פעולת שכיר? לא, זה לא תלין. שכר שכיר. אז מה זה, למה קוראים לזה פעולה? זה השכר על פעולתו. הסיבה והתוצאה מזדהות פה במילה אחת. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את המילה אבן בתנ״ך, הן במשמעות של חטא והן במשמעות של עונש. וכך גם פה, מרשעים יצא רשע, כלומר הרשע של הרשעים יתנקם באוסד. הרשע יחזור, יחול על ראש הרשעים. הפורענות, רשע פה במשמעות של פורענות, פורענות שבאה כעונש של רשע, מאיפה היא תצא? מהרשע עצמו. האם זה ברור מה שאני כך רד"ק וכך עולה מתרגום יונתן גם? מהרשעים עצמם תצא הפורענות. היא לא חיצונית. הרע מתנקם בעושהו באופן מהותי, לא באופן מקרי, אלא הרשע שיוצא מרשעים הוא שיחול על ראשם. זה ברור? ואז מה הוא מתכוון לומר? הפירוש הזה הוא חריף מאוד מבחינת המשמעות שלו. מה?
ששאול עצמו.
העונש שלך יבוא מהמעשים שלך. המעשים שאתה תעשה יביאו עליך פורענות, על ראשך. כמובן שזה דבר נועז מאוד, כי אז יוצא שדוד מכנה את שאול פה על פי המשל הזה, מי המרשעים? שאול עצמו. לא איזה גורם שלישי שהקדוש ברוך הוא ישתמש בו נגד שאול, אלא שאול עצמו יביא על ראשו את פורענותו. והוא קורא לו רשע. וזה סותר לכאורה את כל מגמתו להתפייס עם שאול. אבל זה לא טענה נכונה, כי באיזה הקשר דוד אומר את זה? מתי הוא מכנה, האם הוא מכנה את שאול עכשיו רשע? מה הוא אומר לו? אם אתה תהרוג אותי, אם תמשיך לרדוף אחריי, אחרי שהוכחתי לך עכשיו, באותות ובמופתים, שאין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך, כנף המעיל בידי, אם עכשיו תמשיך לצודד את נפשי, לערוב לי, לרדוף אחריי, אז באמת יהיה נכון להגיד שאתה השם ינקמני מידיך ומרשעים יצא רשע. כלומר, מרשעים יצא רשע, איך הניגוד בידי לא תהיה בך? אתה תגרום לפורענותך, אני לא אצטרך לעשות כלום. הפורענות תבוא על ראשך כתוצאה ממעשיך, על בידי שמיים כמובן, וידי לא תהיה בך.
מה זה
ישפוט
השם
בימים? מה? מה שייך להגיד?
מה פתאום
שיגיד, זה מוכר
מדוד
ידי
לא תהיה בך,
אחרי שהוא... לא, הכוונה, בכל מקרה ידי לא תהיה בך. לא אני, גם אם אתה...
גם אם תהרוג אותי, אני לא ירוג.
כן, גם אם אתה תמשיך לרדוף, הוא לא אומר תהרוג אותי, כי ידי לא תהיה בך, אפילו אם אתה תמשיך לרצות להרוג אותי. יש עוד מילים קשות פה? כן, רק שנייה. טוב, כלב מת פרעוש אחד, אלה לא מילים, אלה מילים קשות, אבל הן מובנות. מה? טוב, כאן יש מושג חשוב מאוד. איך חז"ל מכנים את הסיטואציה הזאת שבו אדם אומר, השם ינקום, השם יעניש אותך על מה שאתה עושה לי.
זה נותן דין לשמיים.
מוסר דינו לשמיים. מוסר דינו לשמיים. אני חושב שכבר יצאנו לדבר על מוסר דינו לשמיים, וכבר אמרנו שמוסר דינו לשמיים אגב, איזה קשר דיברנו על זה? זה קצרה. הגמרא אומרת ככה, זה גמרא בראש השנה, אם אני לא טועה. הגמרא אומרת ככה. מי שמוסר דינו לשמיים, עלול לגרום לעצמו רעה רבה, ליענש על כך. הרי היה משרה, איפה שרה מסרה דין לשמיים?
לשפוט השם בני ובינך.
לשפוט השם בני ובינך, וכך היא אמרה בקשר לפרשת הגר. אחרי שהגר זלזלה בה, ותקל גבירתה בעיניה, אז באה שרה אל אברהם ואומרת, חמסי עליך, אדוני, שפוט השם בני ובינך. שפוט השם בני ובינך, דרוש הדבר שאדם הופך את הקדוש ברוך הוא לשופט. וזה נקרא למסור דינו לשמיים. זה דבר חמור מאוד. למה זה דבר חמור? מכיוון שאדם צריך לעשות, להגיע למצב כזה שהוא מוסר דינו לשמיים, שיש עוול זועק. אין מי שיפתור לו את המצוקה שלו, אין מי שיתקן את העוול, אז אדם מוסר דינו לשמיים. אבל במקרה של אברהם, זה לא היה המצב. מדוע? למה? כי אברהם מיד הסכים, לא צריך למסור דין לשמיים, לא צריך לקפוץ ולמסור דין לשמיים. דברי עם אברהם, הוא יבין אותך, וזה מה שקרה. אברהם אומר, עשי לה כתוב בעינייך. לא שהוא שמח על זה, אבל הוא מבין את הצדקה של שרה, ובאמת מוותר. אז לכן אומרים חז"ל שמי שמוסר דינו לשמיים שלא כדין, מתה מוקדם מדי, בגלל שהיא מסרה דינה לשמיים, עד כדי כך. כמובן, אז חז"ל לא אוסרים לגמרי למסור דין לשמיים. מתי מותר למסור דין לשמיים? כאשר אין דרך בארץ לפתור את הבעיה. אדם לא יכול לדון עם התקיף ממנו, ואין בית משפט שישפוט בינו לבין התקיף ממנו, אז מותר למסור דינו לשמיים. מה? זה המצב שדוד נמצא בו, כי אין שום בית משפט שישפוט בינו לבין שאול. ולכן דוד מוסר דינו לשמיים, ופה אין ביקורת כנגדו כמובן.
זה לא נוגד, אבל גם כן את המהלך של
זה, אני מנסה לפייס את זה. זה אמרתי, זה מלאכת מחשבת מבחינה פסיכולוגית. טוב, מישהו רוצה עוד לשאול שאלה? כן, יואל. אני אמרתי שמותר, רק בתנאי שהוא מיצה את האפשרויות לעשיית דין בארץ. אז לא, לא, חמור מאוד הדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא זה אינסטנציה עליונה. זה לא, אי אפשר להטריח אותו, לדון. הוא לא רוצה גם, הוא לא רוצה שיערבו אותו לפני שבני אדם ישבו ביניהם את הסכסוכים בצורה אנושית. זה כמו עקיפת סמכויות בצבא, כן? אבל זה לא סתם עקיפת סמכויות. הכוונה היא שאתה הופך את הבעיה הפרטית שלך לבעיה שרק הקדוש ברוך הוא צריך לפתור. מה יש? יש מצווה, הוכח תוכח תמיתך ולא תישא עליו חטא. יש כל מיני דרכים. ישר אתה רוצה התערבות אלוקית? זה פוגע במי שמבקש אותה. מי שפונה אל הקדוש ברוך הוא בלי הצדקה, הוא הנפגע מזה. וצריך לזכור זאת. צריך לזכור, אני רוצה לומר שלא תהיה טעות. מוסר דינו לשמיים זה אקט בעל עוצמה מוסרית אדירה, ואין לערבב אותו עם פולס הדנורה או עם כל מיני דברים מהסוג הזה. לא מדובר פה לא במעשה מגי, לא בניסיון להכריח כוחות עליונים לרדת למעלה, למטה אלינו ולהראות את כוחם. מדובר פה בפעולה מוסרית עמוקה מאוד. שאדם אומר, אני מאמין שיש בורא לעולם ויש משגיח ויש מי שאוסף את דמעות העשוקים ויש מי שמנחם אותם, והקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את זה בתורה, כן? איפה הקדוש ברוך הוא מאיים על אוסר עוול?
והיה כי
יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. ועל סמך האמונה הבסיסית הזאת שיש מי שמנהיג את העולם בצדק, התירו לאדם המצוי במצוקה גדולה ושאין מי שיעזור לו, התירו לו לפנות לעזרת השם. זה הרבה יותר חמור מזה, להפוך את השם לדיין שישפוט בינו לבין רודפיו. זה מעשה בעל עוצמה מוסרית אדירה, וכל יסוד האמונה שלנו מבוסס על האפשרות הזאת. שיש מי שרואה, ולא צודקים הרשעים האומרים לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב, אלא בין מוברים בה מוכסילים מתי תשכילו, ענות האוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט, היוסר גויים הלא יוכיח וכו'. זה יסודות האמונה של התנ״ך ושל היהדות, להאמין שיש מי שרואה ויש מי שעושה צדק בעולם. וכאשר העולם סוטה ממסלולו, וכאשר אין אפשרות לנהל את העולם בדרכי הטבע, בדרכים אנושיות, אז מותר ואפילו ראוי לאדם למסור את דינו לשמיים, וזה ביטוי נעלה ביותר של אמונה בהשם. ואוי לו למי שמוסרים את דינו לשמיים, כאשר יש הצדקה לדבר הזה. אוי לו ואבוי לו. כי באמת יש אלוהים שופטים בארץ, וכאן לא נכביר בסיפורים ונשתוק. אבל יש לי, יש גם תחתי דברים בעניין הזה. עכשיו ככה, למה אמרתי שהנאום הזה הוא מלאכת מחשבת מבחינה פסיכולוגית? כי בנאום הזה מתרוצצות שתי גישות שנראות סותרות זו את זו, וזה מה שאתה הקשית. ובאמת דוד פועל פה על שאול, מנסה לפעול על שאול באמצעים פסיכולוגיים כותביים מאוד, שונים מאוד זה מזה. מצד אחד דוד מגלה פה בנאום מידה עצומה של ענווה. איפה זה בא לידי ביטוי? עוד לפני, עוד לפני, עוד לפני הנאום בכלל.
יש משתחווה.
אדוני המלך. המילים הראשונות שהוא מקדים לנאום זה המילים אדוני המלך, ולזה הוא מסמיך ויקוד דוד אפיים ארצה וישתחו. אדוני המלך זה לא מילים פשוטות, זה המילים שמבטאות את הכרתו בלגיטימיות של מלכות שאול. וצריך לשים לב. איפה עוד אנחנו מוצאים דברי ענווה? מה? לא שומע. אבי, זה לא בדיוק ענווה, אבל זה ביטוי של קרבה. אבי, איזה קרבה משפחתית יש בין שאול לדוד? הוא חתנו. וחז"ל אומרים שחתן יכול לקרוא לחותנו אבי. הלאה, איפה עוד אנחנו מוצאים דברי ענווה? משיח השם, נכון, כי משיח השם הוא, שוב, הכרה באדנותו ובמשיכתו של שאול כמלך. ואחרי כן הוא אומר, אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד. דוד לא, אין לו שום תביעה כלפי שאול, אין לו שום תביעה למלוכה, הוא לא מזכיר את זה, הוא לא רומז אפילו לכך, להפך הוא מכנה את עצמו כלב מת ופרעוש אחד. הוא רואה בזה ביזוי שבכלל שאול רודף אחריו. מה, איזה מין, איזה כבוד אתה עושה לי? אני לא ראוי לכבוד הזה.
לא, וגם במי הוא תולה את זה?
למה תשמע את דברי אדם, נכון?
זאת אומרת, כביכול זה לא שאול אלא המסיתים.
לא אתה השם, אלא אלה שסובבים אותך, היועצים שלך, המלשינים, המסיתים,
נכון?
מצד שני, דוד מגלה בנאום הזה, אתם יודעים שרחרוחיות יתרה לא תמיד יש בה כוח לשכנע. כי אם אתה פרוש, אז צריך לרמוס אותך. אז מצד שני, דוד מגלה בנאום הזה תקיפות לא רגילה. והתקיפות, בייחוד בחלק השני של הנאום, במה שאמרנו מסירת דינו לשמיים. אני לא אשלח ידי בך, אבל אל תחשוב שאני אומר את זה מתוך עמדת חולשה. לא עמדת חולשה מכתיבה את דרכי, אלא עמדה מוסרית. הייתי יכול להרוג אותך ולא הרגתי אותך. הנה, זאת ההוכחה. רבותיי, פרעוש אחד, כלב מת, מחזיק ביד את כנף מילו של שאול ואומר, אתה היית בידיים שלי והייתי יכול להרוג אותך ולא היית פה עכשיו.
איך יכול לצאת גדול לשמיים, מה יכול
להרוג אותו? לא, להרוג אותו זה איזה... זה לא
עושה לי. מה אומר לו? שהשם ירוג אותו.
לא, ואחר כך התקיפות באה בהמשך. אם אתה לא תעזוב אותי, אם אתה לא תפסיק לרדוף אחריי, השם ינקום מידך. ואלה דברים, כמו שאמרנו, לבשור דין לשמיים זה מעשה חמור ביותר. תקיף מאוד מבחינה דתית. ודוד לא מוותר, הוא אומר את זה בצורות שונות, וגם הוא מכנה אותו רשע. אם תמשיך לרדוף אחריי, אז אתה אדם רשע, ומהרשע הזה תבוא עליך פורענות. אלה דברים תקיפים מאוד, שלא מתאימים לכאורה לפרעוש האחד ולכלב המת. תראו איך הדברים משולבים. הפסוק של כלב מת ופרעוש, הפסוק הזה מוקף והביטוי ברשעים יצא רשע וידי לא תהיה בך, שזה פסוק תקיף, ואחריו בא הפסוק והיה שם לדיין ושפט ביני וביניך וירא וירא את ריבי וישפטני מידיך. כלומר, אמנם אני כלב מת ופרעוש אחד, אבל תדע לך שהשם בשמיים יבקש את נרדף, אפילו אם הוא פרעוש. יש אלוהים בשמיים והוא ינקום בך את נקמתי. כלומר, השילוב הזה של דברי הצטנעות וענווה עד כדי התרפסות מצד אחד, ומצד שני אמירות בוטות ותקיפות, זה שילוב אפקטיבי ביותר מבחינה פסיכולוגית. אבל מצד אחד להשקיט את החששות של שאול, אין לי בכלל תביעות, אין לי שום דבר נגדך, אני אפס. מצד שני, אל תחשוב שבגלל שאני אפס אתה יכול לעשות בי מה שאתה רוצה. אני מסוגל להרוג אותך, וויתרתי על זה, ואם לא, אני גם בהמשך לא ארוג אותך, אבל תדע לך שאלוהים יפגע בך כנקמה על מה שאתה עושה לי. והשילוב הזה עובד. כפי שאתם רואים מיד. זה באמת שילוב מרשים ביותר שמאפיין את מידתו של דוד, שהוא גם ענב גדול וגם תקיף גדול. גם אדם שמבטל את עצמו, אבל מצד שני אדם שיודע להיות תקיף כשצריך ולהביע עמדה תקיפה כשצריך, וראינו את זה רק במערה, איך הוא משסע את אנשיו בדברים. עכשיו מבחינת, אמרנו שזה מלאכת מחשבת גם מבחינה ספרותית, הנאום של דוד. הוא מתחלק כמובן לשתי מחציות שוות פחות או יותר במספר המילים שלהם. איפה אתם הייתם מחלקים את הנאום לשתי מחציות, ומה מגדיר את היחס בין שתי המחציות?
עד פסוק י"ב.
הפסוקים לא צריכים כאן, מכיוון שהנאום הוא קצר, שבעה פסוקים כל הנאום, אז אתם לא צריכים להתאפס לפסוקים. למה?
מי שם מתחיל הנקמה, מי שם מתחיל
כאילו... אני מחכה לתשובה הולמת. זה כמו חידת חמיץ, אתם צריכים לכוון לדעתי, עד שלא תכוונו לדעתי, זה יכול להיות מאוד דברים מאוד יפים, אבל זה לא מזכה בנקודות. כן! נו? מה היסוד הספרותי שעליו בנוי הנאום לפי דעתכם?
ניגוד.
ניגוד, בין מה למה?
בין דוד לשאול.
יפה מאוד. אני...
וצריך זה נעצר ולא חטאתי דבר.
אני ואתה. תראה אותי ותראה אותך. תראה איך אני מתנהג ותראה איך אתה מתנהג.
דוד אומר ולא חטאתי לך ואתה צודק.
והניגוד הוא ברור מאוד. אני צדיק ואתה לא כל כך. בלשון המעטה. דוד לא אומר שהוא צדיק, והוא גם לא אומר אתה לא כל כך, אבל זה מה שהוא מתכוון.
ולא חטאתי לך.
אז איפה מסתיים החלק הראשון?
ולא חטאתי לך.
ולא חטאתי לך, נכון. ואתה, איך נפרש את הוו של ואתה בסוף פסוק י"א? וו הניגוד. לעומת זה שאני, אין בידי רעה ופשע ולא חטאתי לך, והוכחתי את זה, ואתה צודק נפשי לקחתה. אני, אפילו שאני בסכנה לא עוול בכפי, נמנע מלהרוג אותך. ואתה! שהוכחתי לך את צדקתי, צודק נפשי לקחתה. אם אתה תמשיך בדרך הזאת, אז מרשעים יצא רשע, אז השם ינקום בך. אז יש כאן הנגדה ברורה, חצינו מבחינת מספר המילים, זה אגב שני חצאים כמעט זהים. מבחינת הפסוקים זה יוצא כאן לא זהה, אבל מבחינת מספר המילים זה שני חצאי נאום כמעט זהים. והניגוד הוא ואני ואתה, כשדוד אומר, תראה אותי, תפסיק לחשוש מפניי, אני אוכיח לך שאין בידי רעה בפשע ולא חטאתי לך, אני אוכיח לך שאני לא מתכוון לעשות לך שום דבר רע, ואילו אתה עושה לי כל הזמן דברים רעים, והגיע הזמן שתפסיק, ואם לא תפסיק, אז הרעה תחול על ראשך. עכשיו, תראו שאני צודק, כן? שבאמת זה הנגדה. מי נותן את הכותרת, מי מראה שהוא הבין היטב את הניגוד כבסיס ספרותי לנאום הזה? לא רק ספרותי, זה גם בסיס לתוכן של הנאום. מי נותן לו את הכותרת הכי טובה? שאול בעצמו, איפה? בדיוק, בתגובה של שאול הוא בעצם נותן כותרת יפה לנאום. ויהי כחלום דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, הקולך זה בני דוד, וישא שאול קולו ויאבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה, ואני גמלתיך הרעה. זה הכותרת לנאום של דוד. אני, דוד, גמלתיך הטובה, אני הופך את הדברים של שאול, כי זה... ואתה, שאול, זמנתני הרעה. צדיק, והמסקנה היא אם כן, צדיק אתה ממני. זה הכותרת הכי טובה שאפשר לתת לנאום של דוד מבחינה ספרותית. מה שמראה ששאול היה מיומן בניתוח ספרותי של נאומים בתנ"ך. עכשיו, חבל שלא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. מאוד חבל. אבל אני הייתי מבקש שתמצאו ככה בזריזות את המילה מנחה בנאום של דוד. אתם יודעים איך מוצאים מילה מנחה? היא מהבהבת בצבע אדום מתוך הטקסט.
יד.
לא יודעי. אני לא רוצה התחייבויות. יד. המילה יד. למה היא מהבהבת בצבע אדום מהטקסט? כי היא חוזרת שבע פעמים בנאום. נאום של שבעה פסוקים, והמילה יד חוזרת בו שבע פעמים, וזה ברור ומוכיח בעליל שזו המילה המנחה. אז עכשיו אנחנו רוצים להבין למה זאת מילה מנחה. למה זאת מילה מנחה? ו...
הרעיון העיקרי שהוא מנסה לשלוח את ידו בו והוא...
בשביל זה צריך לבדוק יד של מי, יד, לוחצת יד, יד, איזה יד? אז בואו נבדוק את שבע ההופעות. פעם ראשונה, כן, פסוק י. הנה היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך השם ביודי. היום. כן, פעם שנייה באותו פסוק. ואומר, לא אשלח ידי באדוני. משיח השם, שלוש. ראה כנף מלכה, ראה, פסוק י' א', ראה את כנף מלכה בידי. והפעם הרביעית, באותו פסוק, הוא ראה כי אין בידי רעה. אלה ארבע הופעות במחצית הראשונה. ומה המחנה המשותף שלהם?
ידי.
תראו, תשימו לב איך דוד בונה כאן טיעון. הוא מתחיל... לא, כן, הוא בונה כאן טיעון כפי שאמרתי. ובכן, השם נתנך בידי, שמשמעותו היית מסור בידי, יכולתי להרוג אותך, זה המשמעות של נתנך השם בידי בהקשר הזה שבו הדברים נאמרים. אבל אני אמרתי, ואמר להרוגך, כי הרי היית בידי, השם נתנך היום בידי, ואמר, מישהו אמר לי להרוג אותך, אבל אני אמרתי, ואומר, לא אשלח ידי באדוני. מה זה לשלוח יד? זה לא בדיוק אותו דבר כמו...
להרוג.
בדיוק, לא אשלח ידי? זה ביטוי, זה ניב, לא אשלח ידי, לא אהרוג.
זה אותו דבר, זה אנחנו
חיים מסור. היית מסור בידי להריגה, ואני אמרתי, לא אשלח ידי באדוני. עכשיו, מי אומר? מה ההוכחה? מי אומר שהייתי בידך ושאתה אמרת לא אשלח ידי, אולי זה הכל מצוץ מהאצבע ולא היו דברים מעולם? אני אוכיח לך, ראה את כנף מלך בידי. זאת הפעם הראשונה שבידי, בידי ממש, כן? אני אוחז, הנה הכנף, הוא מוציא אותה מהכיס ואומר, הנה כנף המעיל שלך בידי. זאת ההוכחה, יש לי הוכחה, ביד מה שנקרא. והמסקנה מההוכחה הזאת, כלומר, אחרי שאתה רואה את כנף מלך בידי, אתה יודע שיכולתי להרוג אותך, היית בידי ולא שלחתי את ידי, ואז המסקנה, מה היא? שאין בידי רעה בפשע ולא חטאתי לך. ומה פירוש פה אין בידי? אין ב... אין בי. אני משתמש פה במילה בידי, כי זאת המילה המנחה. זאת אומרת, אותה יד שלא נשלחה אליך, אותה יד שהיית מסור בידה, והיא לא ממשה את זה ולא נשלחה אליך, אותה יד שמחזיקה את כנף המעיל, היא היד שאין ברעה, יד נקייה. אני בא בידיים נקיות. המילה יד באמת משמשת כניב והרבה מאוד... עכשיו בואו נראה את ההשלמה לשבע במחצית השנייה. כן. פסוק. אנחנו בהופעה חמש. איזה פסוק זה? י' ב', כן. וידי. לא תהיה בך. ובי"ד ג', הופעה 6, אותו דבר, בידי לא תהיה בך. עכשיו, במה נבדלות הידיים האלה, מהידיים של... אתם לא סומכים עליי? אני ממש לא מבין. אם אני אומר 7, אז אם חסר, נוסיף. מה הבעיה? במה נבדלות שתי הידיים האלה מהידיים שבמחצית הראשונה? הן מתייחסות לזמן עתיד, בעוד שהידיים הקודמות מתייחסות לזמן עבר. נתנך השם בידי, לא אשלח ידי, וכל זה מתייחס למה שהיה במערה. זה הוכחה לצדקתי. זה שייך הרי לבעתה. ומה הכוונה בעתה גמלתני הרעה? אם אתה תמשיך לרדוף אותי ולנסות להורגני, אז הכל יהיה על ראשך. וידי לא תהיה בך. כלומר, כאן בעצם דוד מעצים את הטיעון שלו בחצי הראשון, ביחס לעתיד. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ידי לא תהיה בך. כמו שידי לא הייתה בך במערה, גם לעתיד, כשתמשיך, למרות שזו רשעות גדולה, ידי לא תהיה בך. אני מתחייב לך שידי לא תהיה בך.
למה זה חוזר?
כי יש כאן ניגוד כפול, ניגוד למה שהשם ינקמני ממך, וניגוד לרשעים יצא רשע. תחשוב על מה שאמרתי. וכאן באה ההופעה השביעית והאחרונה.
שפטן עם ידך.
ובזה מסתיים הנאום, אגב, במילה יד. וזאת המילה האחרונה, והיא...
שפטן עם ידך.
והיא שפטן עם ידך. זה פסוק ט"ו. שימו לב שזו הפעם האחרונה, הפעם היחידה שהמילה יד היא ידו של שאול. כל שש הפעמים הראשונות זה ידו של דוד. זה דבר אופייני למילה המנחה, שהרבה פעמים הפעם השביעית, לפעמים זה הפעם האמצעית היא היוצא דופן, כלומר הרביעית, ובהרבה מאוד מקרים אפשר להוכיח את זה, שההופעה השביעית של המילה המנחה היא הופכת את כל, את כל מה שהיה עד עכשיו. כל הזמן דובר על ידו של דוד שהיא יד נקייה, יד שלא לא עושה רשע וידי לא תהיה בך, לא הייתה בעבר ולא תהיה בעתיד, אבל אם אתה תמשיך בדרכך, אני אמשיך בדרכי. מה שהתנהגתי במערה יהיה גם בעתיד, אני ידי לא תהיה בך, אבל אם אתה תמשיך עכשיו בדרכך, אז השם ישפטני מידיך. כלומר, יד לעומת יד, ידך לעומת היד שלי. ידי הנקייה שלא תהיה בך, לעומת ידך שתהיה בי. אל תחשוב שזה יעבור בשתיקה, אלא השם ישפטני מידיך. זה המילה המנחה, ואני חושב שבאמת המשחק במילה יד כאן הוא פועל חזק מאוד. יש עוד מילה מנחה, אני פונה אליכם לקראת השיעור הבא, אני מצטער מאוד שלא הספקנו, אני לא יודע למה. מילה מנחה מאוד מעניינת, מאוד בעייתית, לא אחת אלא אחת כפולה, שהיא חורזת את הנאום של דוד ואת הנאום של שאול. אתם מוזמנים להגיע אל המילה המנחה כפולה, שחורזת את הנאום של דוד ואת הנאום של שאול וחוזרת בשניהם יחד שבע פעמים. טוב, להתראות בשבוע. שבוע הבא יש שבוע.